אנחנו נתחיל עם כמה דקות של השבט בשקט. אתם יודעים, זאת תמיד שאלה כזאת, דילמה, כשבא בתפקיד בתוך מורה, להביא איזשהו קטע של לימוד, מה בדיוק להביא ואיך להביא אותו. כל אחד, כל אחת היא קצת אחרת, היא במקום אחר. מה שנכון לה או לא לשמוע או איך לשמוע הוא מעט אחר. אני מאוד מאוד מקווה, והרצון והכוונה היא שהלימוד שאני אעביר כאן הערב יפגוש אתכם, ייגע, יעשה משהו. והמקום הזה של לשמוע הלימוד הוא מקום מאוד משמעותי, הוא מקום שיכול לחולל המון. ואני נורא מקווה שכבר מדברים ששמעתם כאן במהלך הריטריט, היה פה ושם לפעמים נשאר לנו משפט אחד שאנחנו לוקחים אותו, והוא יכול להיות כל כך משמעותי עבור החיים שלנו. ובתוך ההקשבה, גם להביא מצד אחד את המקום של ערנות, זה קצת מתכתב גם עם מה שסימי דיברה היום, להביא אותה גם בתוך המקום של הגוף. גם שעכשיו אנחנו לא בסשן של מדיטציה בישיבה, לראות שעם הגוף אנחנו מביעים איזושהי התכוונות של ערנות, ולצידה גם את המקום של, איך להגיד את זה, לא צריך להיתפס על שום דבר. אם משהו מתוך מה שאני אומר, בטוח יהיו דברים כאלה, לא מתיישב, או לא ברור, או לא, אין צורך להיכנס אל ויכוחים פנימיים איתו ולבדוק. אפשר, המורה שלי היה נוהג לומר, תזכרו שיש לכם שתי אוזניים. דברים נכנסים מאוזן אחת, לא התיישבו, תנו להם לצאת מהאוזן השנייה. אז עם הרוח הזאת של אני רוצה להזמין את ההקשבה, אני רוצה לדבר הערב על מה שאני קורא לו חמישה גוונים של תודעה. אולי אני אתחיל קודם כל מהעזרה למשתמש. את הלימוד הזה, שהערב אני קורא לו חמישה גוונים של תודעה, אתם בדרך כלל תפגשו בשמות אחרים, אני גם אגע בהם. חמשת המכשולים, מי ששמע, זה השם המסורתי שמופיע בסוטות, הדרך שהבודה מדבר עליהם, או חמשת האורחים. ואגב, כשאני חושב על זה, כשאתם רושמים בהקלטה מה הנושא, אז כדאי שתכתבו בסוגריים גם חמשת המכשולים, או שמי שנשים שלא היו כאן הערב ידעו למה זה בכלל מתחבר. ודבר שני, כשאני אומר חמישה גוונים של תודעה, אין הכוונה איך לקרוא לזה, חמישה טיפוסים, חמישה סוגים של אנשים, או חמש סוגים של תודעות. כוונה לחמישה גוונים, טעמים, צורות שהתודעה יכולה לקבל ומקבלת. איפה? מה אנחנו מתעסקים שוב ושוב בריטריט הזה? ברגע הזה. המקום שבו אנחנו רואים אותו הוא כאן. זה המקום המשמעותי. לראות אותו ולהיווכח בו. אנחנו מדברים כאן בריטריט לא מעט, אני חושב, בכלל, אנחנו מדברים לא מעט על תשומת לב. מאוד יכול להיות שכבר שמתם לב שכשאנחנו מדברים על תשומת לב, אנחנו אולי קצת פחות מתעניינים באובייקטים שאליהם אנחנו שמים לב. יהיו אלה אובייקטים ומה שאנחנו קוראים לו בחוץ, מראות, צלילים, טעמים, וגם האובייקטים בפנים הם לא כל הנושא. זה נכון, וזה חלק מאוד גדול ומאוד משמעותי מהתהליך וההתעדנות של תשומת הלב, שאנחנו יותר ויותר שמים לב למה שאפשר לקרוא לו אובייקטים בפנים, לתוך העולם הפנימי, לתוך תגובות שעולות לנו, למחשבות שרוחשות, אולי חלק, אולי אם אפילו השאלה, רגע, צליל, אני חושב עליו בחוץ, אבל איפה אני שומע אותו? גם בפנים? אבל לצד כל המנעד האינסופי הזה, של מה שאנחנו קוראים בחוץ ומה שאנחנו קוראים בפנים, שאין דווקא קו שמפריד ביניהם, העניין המרכזי שלנו הוא לא במה אנחנו שמים לב, אולי באיך אנחנו שמים לב, באיכות של תשומת הלב, באיך התודעה שפוגשת את מה שהיא פוגשת. האיך שהתודעה צבועה בו מאוד מאוד משפיע ויוצר את המגוון, מלשון גוון, את מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו פוגשים, בין אם זה יהיה בחוץ ובין אם זה יהיה בפנים. והחופש מתחיל מתוך המקום של ההיווכחות בזה, והלמידה להיות ברגישות ובתבונה עם המנחים והצורות המשתנות של התודעה. אני זכרתי שרשמתי לי משהו. אתמול בשיחה בערב, סימי הזכירה את הדימוי שהתודעה שלנו לפעמים, הרבה מאוד פעמים, היא כמו ביצה תובענית. אנחנו כמו תובעים שם. תובעים, מסתבכים, שוקעים. ובדברים האלה שאני רוצה להביא הערב, אני רוצה לקחת את הדימוי הזה וקצת לפתוח אותו ולפתח אותו. אני אולי אתחיל בלהזכיר להזכיר חמישה גוונים של תודעה. תודעה אחת, גוון אחד של תודעה, זה תודעה רדומה. תודעה מין נצבעת בצבעים של רדימות, יש כזאת מילה בעברית, אני לא יודע, אבל אתם מבינים, נכון? רדימות, עייפות, עירפול, נמנום. מכירים? תחושות כאלה? קשה כזאת, גוון כזה? התודעה כמו קורסת אל תוך עצמה, במין... הדברים כמו לא מדברים אליה, הם אפילו לא מעצבנים, הם כמין כלום כזה, זה מין, ותראו הנה זה קורה לי בגוף, סימי דיברה הבוקר על המקום הזה של גוף ותודעה, גוף ותודעה, כל מה שאני אומר על התודעה הוא בא לידי ביטוי גם בגוף, וזה דבר שתמיד נורא משמעותי לזכור אותו באימון שלנו, כי הרבה מאוד ממה שאנחנו במרכאות כפולות עושים, הוא בעצם להתייחס בחוכמה בעזרת הגוף. להרגיש בגוף וגם באמצעות הגוף להתייחס. אני ארחיב על זה בהמשך. גוון ראשון הוא מין גוון, אתה יודע, נצבעת במין גוון רדום כזה, והיא כמו קורסת אל תוך עצמה. גוון שני זה גוון של תודעה תוססת. קופצנית, כמו סודה. חוסר שקט. מחשבות על זה ועל התודעה, מין... גוון שלישי, גוון של תודעה משתוקקת. או חומדת, התודעה כמו מנסה למשוך אליה, או נמשכת אל משהו, מושכת משהו. משהו שעולה בתודעה יכול להיות בעולם החיצוני, משהו שאנחנו רואים יכול להיות בעולם הפנימי, משהו שאנחנו חושבים עליו, והתודעה יוצאת אליו. קוסקוס. יושב ארוחת צהריים, עולה לה. אני רואה כמה עינונים. אני מקווה שאנשי ריטריט השירות כאן ו... וגוון רביעי זה התודעה הסולדת, הנרתעת. תודעה כמו מנסה להדוף, עודפת. שכן שלנו, יש לנו שם כבד. או הצלילים האלה של... אני עד עכשיו לא יודע מה... אני הרבה מאוד זמן, אני אגלה לכם, אני כבר חודש וחצי כאן באנדור. אחר אני חוזר הביתה. האישה על הילדים. אני פה בריטריט מאוד ארוך, אני עד עכשיו לא יודע מה זה... לי זה מצטער, אני חושב שזה קומביין. הדבר הזה שחורק בתוך הזה, מה שאתם חוויתם זה עוד כלום. היו לילות שהוא היה פה ממש מעבר לגדר. כל הזה... אני רוצה לשאול הצלילים האלה, תודעה. אז גוון החמישי שתודעה נצבעת בו, זה הגוון הסקפטי. נזכרתי פתאום, אני לא יודע כמה מכם, אתם זוכרים את החמישייה הקאמרית? עוד ב... אני לא זוכר איפה, פולניה? עוד ברומניה הוא היה סקפטי. תודעה נצבעת במין גוון סקפטי, ספקני. והיא כמו שוקעת בתוך עצמה. הכל כמו מין נשאב אל המקום הזה בתוך כך שעולה. לא נראה לי שאני מבינה. כולי בתוך כך נלקחת, בתוך הזה והמחשבות. תכף, אני תכף אפתח את זה למה שקורה בעקבות. אז לפי ה... המבטים של רובכם והחיוכים והכל, אני רואה שאתם יודעים על מה אני מדבר. נכון? אולי לאלה שעוד לא לגמרי זה יתבהר יותר בהמשך. אז אני אמשיך עם זה הלאה. אני אשאל את השאלה. אז שלי ילדה בתוך כך, רגע, אז איך מטפלים בזה? אמרתי, רגע, אבל לפני ששואלים את השאלה איך לטפל בזה, למה לטפל בזה? אוקיי, תודעה, יש לה גוונים כאלה וגוונים כאלה, היא לפעמים קצת מקבלת צורה כזאת, מקבלת צורה אחרת. דרך הטבע. חשוב מאוד לזכור, ואני אחזור לזה, זה דרך הטבע. מה קורה כאשר התודעה נצבעת בגוון כזה? זאת לא משהו מאוד מאוד גדול, זה רק איזשהו גוון, איזשהו צבע כזה של תנועה קורסת או מין ציסה כזאת בפנים, הגוון חסר המנוחה, או איזושהי השתקקות למשהו. כאשר אנחנו לא שמים לב לזה, שזה מה שהתרחש, ובואו נודה על זה, אנחנו לא שמים לב לזה בדרך כלל שהיא נצבעה במין צבע קטן, זה שהשכן שלנו עשה איזושהי תנועה, זה אלא איזשהו צליל, וזה אלא איזושהי סלידה קטנה. אנחנו לא שמים לב לזה כשזה קטנטן רק. זה מתגבר. זה מתגבר ומתגבר ומתגבר. זה הופך לסיפור. לסיפור עצום. אם אני אחזור אל, אל השכן שלי, ושאף אחד לא ייקח את זה אישית, סביר להניח שכולנו שכנים כאלה עבור מישהו אחר, השכן שלי שנושם בכבדות, מה, הוא לא יודע שלא לא צריך לנשום בכבדות בתוך הזה, הוא לא, תוך רגע או שניים, אנחנו בזה, הוא לא יודע, הוא לא ככה, איזה חוסר רגישות, בטח כזה, נו, אני מכירה, אני מתערב את איך הוא מתנהג בבית, ואיך הוא מתנהל בזה, ואחר כך כשאני רואה אותו בחדר אוכל, נו, בטח, נו, עכשיו הוא בטח גם יעמיס הרבה אוכל, ועשה ככה, זה נבנה ונבנה, ואנחנו יודעים את מה שכולכם יודעים. סיפורי החיים של כל אחד מאיתנו, לא דיברנו אחד עם השני, רובכם לא מכירים אף אחד מהשני. לפני הריטריט הזה. כמה אנשים יש פה שאתם יכולים לחתום שהם ככה וככה 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 וככה. הגוון הזה של בתודעה, שוב, זה כמעט בלתי אפשרי לתפוס אותו כשהוא ממש רק גוונבן, הופך לסיפור קטן. והסיפור הולך וגדל. הולך וגדל. אפשר לדמות את זה לחץ מורעל. זה חץ שפוגע, לפעמים הוא אולי כואב. אולי מעורר איזשהו כאב קטן. סלידה, אולי מעוררת איזושהי תנועה לו, או חוסר שקט, תנועה ראשונית, איזשהו כאב קטן. אבל העניין הגדול הוא לא רק בזה שהוא ננעץ, אלא שיש בו רעל. הרעל הזה זה שהוא מתפשט ונבנה, והופך למגדל. ואז המגדל הזה, איך הוא נראה? התודעה שקורסת אל תוך עצמה, מתוך תנאים ונסיבות. לא ישנתי טוב בלילה, האוכל עכשיו, מערכת העיכול פועלת, המזגנים מייבשים קצת. כשעושים מדיטציה בריטריט, אחת התופעות הכי נפוצות שקורות זה שבאים גלים של הרדמות. כל כך הרבה מכם מדברים ומספרים. אנחנו לוקחים את זה אישית. זה אני, זה שלי, זה לא בסדר. מדברים פה מדיטציה, הרנות, מה הרנות? איזה הרנות? אני נרדם. אנחנו במאבק. אנחנו במאבק, זה לא בסדר, זה לא זה, זה לא טוב. החוסר שקט, משהו שגרם איזשהו חוסר שקט, אנחנו שופטים את עצמנו על זה שיש בנו חוסר שקט. ומה זה גורם לנו? עוד חוסר שקט. בתוך תנאים ונסיבות, זה מופיע. ההשתוקקות בדרך כך עולה. איזה השתוקקות. נראה לי אחד הביג וונס, זה מתי הוא יצלצל כבר? אבל זה מגיע בתוך איזשהו רגע, די, מתי יודע תלצל כבר? אז נו, נו כבר. ולא, זה כבר אתמול. אין מצב, עבר כבר הזמן, הוא בטח נרדם. לפתוח עיניים, לא לפתוח עיניים, יכול להיות, מה קורה? אולי איזשהו יקצוץ בגב התחתון, או איזשהו קיבוץ. כמה אנחנו איתו פוגשים את התחושה היחפה, העירומה, תחת למילת מכסה הזה שאנחנו קוראים לה כאב. כדאי להקשיב לזה טוב. כאב זאת לא תחושה. כאב זה מילת מכסה. שיש, היא אומרת כמה דברים. כשאני אומר שכואב לי, כואב לי כאן, כואב לי בגב התחתון. אני אומר, יש איזושהי תחושה שאני מרגיש אותה. זה יכול להיות קיבוץ, יכול להיות לחץ, יכול להיות דקירה, חום, בירה. יש להם כל מיני טקסטורות. של תחושות שנמצאות תחת למילה כאב, ולכולם אנחנו קוראים כאב, בסדר. אבל להסתכל מתחת. וכשאנחנו אומרים כאב, אנחנו אומרים, זה לא נעים. כל מה שאנחנו קוראים לו, רובנו, בדרך כלל כאב, מלווה איתו גם תחושה שזה לא נעים. זה איפשהו כאן, נגיד זה בגב, אנחנו נבין אחד את השני, אבל כשתשומת הלב מעודנת ואנחנו משחקים איתה, אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים, מה שאנחנו קוראים לו בגב, לטייל בו עם תשומת הלב. אולי להגיע לאיזשהו מקום שכמו מרגיש הנביאה של הכאב. איפה שממש אני לא יכול, מרגיש שאני לא יכול להיות, ואני טיפה מתרחק ממנו, זה עוד אולי ככה, אבל קצת פחות. ואני יכול גם טיפה להרחיב את תשומת הלב, וזה עוד פחות. כל המקום הזה בתוך זה נמצא שם. כשאנחנו פותחים את המכסה, אנחנו רואים שיש שם גם תחושה, ואפשר לבדוק מהי, גם, אני חוזר אל הלימוד מהבוקר של סימי, הוודנה, ההרגשה שהיא מעלה. היא מעלה הרגשה, נעים, לא נעים, בכאב זה לא נעים. גם זה ש... איפה שאנחנו, יש לנו קונספט, מושג, תמונה, גב, פרח, מתשומת הלב אנחנו יכולים הרבה יותר להתעדן משם. וגם את התגובה. אני רוצה שזה יעבור. רוצה לשנות את זה, שזה ייעלם. אז עולה לנו, עולה איזשהו קיבוץ, אבל אנחנו בכלל לא שמים לב אליו בתוך הזה. זה נורא טבעי ובסדר. ואז הוא מתפתח ונהיית בתוך זה, הסלידה, ווואו, אני לא יכול לסבול יותר את הכאב הזה. ולשנות תנוחה, ולא לשנות תנוחה, לשנות תנוחה ולא לשנות תנוחה, והוא יצלצל בפעם, והוא לא יצלצל בפעם, וכל זה נבנה ונהיה מתוך המקום של איזושהי סלידה. והגוון של הסקפטיות ושל איזשהו ספק שעולה, הוא מקבל מקום, הוא נהיה מין משהו כזה. הספק הוא נורא נורא מתוחכם. הוא יודע להשליך את עצמו על כל דבר. הוא יכול, ואני אדבר כאן אומר, בקונטקסט של הלימוד, הוא יכול להשליך את עצמו על הלימוד הזה. זה לא נשמע לי, זה לא הגיוני. או, זה מגיע מהודו, 2500, 2600 שנה, אז אולי מתאים להודים פעם. זה לא לי. או אל המורים. המורים האלה מדברים אחרת ממורים ששמעתי בעבר, לא, זה לא זה. או... המורה הזה מבוגר מדי, המורה הזאת צעירה מדי, הוא מדבר לאט מדי, הוא מדבר... כל מיני בתוך זה מקומות, שכמו הספק, כמו לוקח את המקום של שואב מאיתנו את, את המקום של הנכונות להקשיב ולשמוע. פר ענף, עם שתי אוזניים, אפשר שיצא מהאוזן השנייה. לא חייב זה, אבל מין... או, בואו נודה, זה אחד ביג וואנס. ספק לא הולך אל הלימוד ולא אל המורים. מי הוא הולך? מועה אל עצמי. אני לא טוב מספיק. יש לי בעיות קשב וריכוז מאז הילדות, אני לא יכול בתוך הזה. רגישות, הוא מדבר על רגישות. מה רגישות? מה לי ולרגישות? או אני יותר מדי רגיש, יותר מדי רגישה. אני לא מבין שום דבר. זה ארוך מדי, קצר מדי. אני... ואנחנו כן, אנחנו כל כך כל כך מורגלים, יש לנו את הדפוסים, למצוא את הפולט בעצמנו, ולהטיל ספק ביכולת שלנו, מול הבקשה הזאת של ההזמנה, לפגוש את מה שנוכח. ואתם יכולים, ואתם לא רק יכולים, אתם גם עושים את זה. גם אם הספק אומר לכם, לא, אני לא עושה את זה, זה לא מצליח לי. אל תאמינו לו. ואני כאן, אני תכף אסתכל, כי אני... זה טוב שהסתכלתי. רגע לפני שאני, שכשאני אמרתי את האל תאמינו לו, ואני עובר אל המקום של איך אנחנו מטפלים בהם, בתקווה שהגענו למקום שמקובל, כן, כדאי שנטפל בהם, שנתייחס אליהם, כי אחרת זאת ביצה תובענית, אחרת זה מדהים, אנחנו מסתבכים, הם גורם לנו להסתבך. רגע לפני שאני עובר אליהם, עוד כמה דברים שאני חייב לפרוטוקול ולכם. אמרתי לכם, הלימוד הזה נקרא גם חמשת המכשולים. אתם מתחילים להבין למה? הגוונים האלה שהתודעה נצבעת בהם, הופכים למכשולים, למשהו שחוסם אותנו, לא נותן לנו לראות דרכו. פה בהירות תודעתית, אנחנו רואים דרך הערפול, או דרך החוסר שקט. דרך ההשתוקקות. או דרך הסלידה. והכל נראה ככה. סימי אמרה פה כמה פעמים, אנחנו פה... בביזנס של להיווכח, של לראות את הדברים מעבר לאיך שזה נראה. אבל הצבע הזה על העיניים לא נותן לנו את זה. אז זה המקום של של הדימוי הזה, מכשולים. למה אנחנו הרבה פעמים נזהרים עם הדימוי מכשולים? זה הדימוי, הבודה זה הדימוי שהוא משתמש בו. וכן, זה מכשולים. ואגב, אני מקווה שהבנתם עד עכשיו, זה לא רק פה. אתם מכירים את כל הדברים האלה, נכון? זה לא רק קורה על קרית המדיטציה או במדיטציה בהליכה. זה קורה לנו בחיים. אנחנו נזהרים להשתמש בדימוי הזה, כי מכשול הוא משהו בעיקר לנו, בני המערב, המודרניים, שאנחנו... בואו נודה על זה, אנחנו באים לריטריט קצת, טוב, נו יאללה, מה לעשות? בואו. ואז אומרים לנו מכשול, אז בואו נסיר אותו. וזה קצת יותר מעודן מזה. אני גם אגיד לכם בסוד. זה הדרך שתודעה עובדת. זה לא שאנחנו מנסים להגיע לאיזשהו מקום שבו אין צבעים כאלה בתודעה. לא יודע אם היינו רוצים גם, אבל לא, זה לא שאנחנו מכוונים לאיזשהו מקום כזה. אנחנו מנסים לטפח ראייה, הבנה וראייה של זה, ולטפח תבונה איך לחיות עם זה, אם תרצו, איך לחיות עם עצמנו. וכשאני אומר הבודה ובתוך המקום הזה כמכשולים, אני יפה מאוד, הבודה באיזשהו מקום נותן דימוי נהדר. הוא אומר, באיזשהו מקום, אנחנו פה בתוך תרגול ואימון שאנחנו מתכוונים לטפח בו בהירות תודעתית, איזושהי צלילות שתאפשר לנו לראות עמוק יותר, שזה דומה לטפח, להגיע למצב של להיות כמו איזשהו אגם שהמים שלו שקטים. ואז הם מסתכלים למעלה בתוך אגם שהמים שלו שקטים, מה רואים? צלול, פשוט משתקפת התמונה שנראית שם, בלי עיוותים, ואם יש משהו למטה, אם יש אולי יסבי מים, פשוט רואים אותם. זה לאן שאנחנו כמו מכוונים חלק מאוד מסוים בתרגול, בתוך התרגול המדיטטיבי. הוא אומר, ואז באה השתוקקות, זה כמו שתזרקו למים, אני יודע, עולה לי קורקום, ועולים לכם תבלינים אחרים, גוונים שצובעים את המים. ואז כל מה שתראו בתוך המים, אנחנו נראה אותו דרך הצבעים האלה. ואם מישהו למשל אוהב מאוד צבע של קורקום, אז מאוד סביר להניח שהוא ירצה איזה, זה יעורר בו את הטעם הזה, מתוך המקום הזה, והוא לא יראה בעצם את מה שישנו שם, בלי הצבע הזה. וכדימוי למקום של תודעה תוססת, או שבשפה שלו הוא דיבר על חוסר מנוחה, חוסר מנוחה ודאגה. בא לידי ביטוי, בגוף, אנחנו חשים אותו לפעמים, בפעם בגוף, בגוף. לפעמים אנשים פתאום אומרים, תשמע, אני לא יודע, אני פשוט מצאתי את עצמי מחוץ לאולם, הרגשתי, אני לא יכול בתוך הגוף. ובמיינד, בתוך המקום הזה שזה, מה השעה? 8:11. מתי הבת שלי אמרה שהיא חוזרת? ב-8. איפה היא? היא לא התקשרה. אולי זה, אולי הייתה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת שום דבר, בגנות שום דבר מתוך הדברים האלה. אני מנסה להצביע על מה קורה כשאנחנו לא רואים אותו בתור משהו. ולמשל, ההורים שבכם אני רואה מעניינים, כשאנחנו לא יודעים דאגה בתור דאגה, אנחנו ישר זורקים אותה על מי שאנחנו דואגים לו. אבל אני לא אכנס עכשיו אל המקום הזה. אז המקום הזה של חוסר מנוחה, של דאגה, הוא אמר, זה כמו מים מבעבעים, כמו מים רותחים. סליחה, לא נכון. המקום הזה של דאגה הוא כמו מים תחובים, שיש בהם הרבה תחב וזה שאנחנו לא יכולים לראות דרכם. מים רותחים, שומעים את זה בעברית, מה זה מים רותחים? מה זה מישהו רותח? כועס, הוא סולד. התנועה של כעס, סלידה, היא כאילו המים מבעבעים. שוב, קחו את זה בעדינות, זה לא מסתדר לכם, תחליפו את הדימויים. זה הדימויים בתוך כך שתוך זה שהבודה משתמש בהם. העייפות הוא דימה אותה בתוך כך למים אחורים ותחובים, ואת חוסר השקט אל מים סוערים, מים שיש בהם המון המון גלים. ואת הספק לבוץ, טובעים בפנים. ו... אני ארצה לומר בתוך זה עוד כמה מילים בתוך המקום הזה על הספק, אולי גם לעזור בתוך הזה, לזכור את המפה הזאת, את המבנה הזה. אני תוך כך אוהב להעביר אותה, אתם יודעים איך ילדים מציירים בית? כולם יודעים, נכון? אה? כך, מין ריבוע וגג. שני הקווים, זה מין ספקטרום כזה, בין מקום של חוסר אנרגיה, רדימות, עייפות, עצלות, לבין מקום של מלא אנרגיה, חוסר שקט, וזה, זה, יש בזה המון המון. השתוקקות, תנועה מאוד מאוד לבת שרוצה וזה, ובצד השני שלה, העדיפה, הרתיעה, ההתנגדות. זה שאין לו כמו בן זוג או בת זוג, זה הספק. אבל זה לא רק עוד, זה לא כל מה שייחודי לו. הגוונים האחרים, האורחים האחרים, ארבעת הזה, אני חושב שדי קל יהיה לנו להסכים שאנחנו לא כל כך רוצים אותם או שמחים בהם. אנחנו מרגישים, ברור לנו להיות מאוד מין רדומים וכבדים, וזה, זה, זה, זה לא נעים. זה לא נעים ולא היינו רוצים. להיות גם מאוד חסרי שקט, זה לא מין מצב רצוי. להיות תחת איזושהי השתקקות מאוד גדולה, או חמדנות מאוד גדולה, זה נורא נורא. זה גם, זה מעורר איזשהו חוסר שקט. ואותו דבר גם להיות קלו בתוך סלידה. נכון? ספק, יש לו שני צדדים. פעם ראשונה שאני שמעתי את הלימוד הזה, זה היה בהודו, אמרתי למורה שלימדה אותי את זה, אמרתי לה, תקשיבי ותקשיבי טוב. אם לא ספקות, לא הייתי כאן. ואני מבטיח לכם שאם כולכם תפשפשו עמוק בפנים, תגלו שחלק ממה שאפשר את בועכם לפה זה ספקות. ספקות בהרבה מסרים שקיבלנו בחברה ובתרבות והכל, שזה מה שצריך וזה החיים וזה זה, ואז זו סיטואציה די הזויה, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. ספק מאפשר לנו לשאול שאלות, לפתוח דברים, לחפור יותר עמוק. ספק יכול להיות מאוד בריא. אבל ספק גם יכול להיות קטלני. הוא יכול לשתק, למנוע מאיתנו להתקדם. הוא יכול, והעברית אומרת את זה, ספקות אוכלים אותי. ספק כמו, כמו, לוקח אותנו. התרגול הוא בתוך כך, ואני בעצם בתוך הדברים האלה עובר עכשיו קודם כל, אלא, אז איך מטפלים? מה עושים? קודם כל, מזהים, יודעים השתוקקות כהשתוקקות, צלידה כסלידה, הרדמות, עצלות כהרדמות, עצלות, חוסר שקט כחוסר שקט, וספק כספק. כמה פעמים בחיים יוצא לנו להיות מודעים, אנחנו יכולים להיות בהירים לגמרי שזה ספק, בלי לתת לו ציון כרגע. הספק גם, הוא יש לו, אני ממש מדמה אותו לפעמים, כאילו הוא מגיע, הוא לובש, הוא אוהב וסטינג כמוני, הוא לובש קצת מין וסט כזה ומין בקה, אמר לי, בוא, 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 רגע, בוא, בוא בצד. ולוחש לי איזה משהו, כמו איזה חוכמה, הכל פנימי של חוכמה, רוצה טובתי. ואני קשוב לו, וזה כמו, והמקום של לזהות אותו, היי, ספק. וכשאני מזהה אותו, זה נותן לי חופש. לבחור, חופש לבחור, אם להקשיב עכשיו או לא להקשיב עכשיו. אם ניקח את זה למשל פה בתוך הזה לקונטקסט שאנחנו פה בריטריט. אתם זוכרים? דיברנו ביום הראשון על התמסרות. זוכרים את זה עוד? זה היה... הזכרנו את כל המאמץ והאנרגיה של לבוא לכאן. והרצון לתת לעצמי להיווכח, להתנסות, לטעום ממשהו. זה לא אומר, זהו, תקנו את זה. תנו אמון, קחו את הלימוד הזה, גמרנו, קיבלנו, תאמינו לנו והכל. לא. אבל עכשיו כשאני בריטריט, להגיד לאדון ספק, בוא ניפגש במוצאי שבת. ממוצאי שבת קבענו, אפשר לקבוע זמן, נשב ביחד. אני מקשיב, רוצה לשמוע מה יש להגיד, אבל תן לי עכשיו. עכשיו, אני לא מדבר על הריטריט, אני מדבר על הישיבת מדיטציה. למה נכנסתי לאולם? לא, הייתי צריכה לצאת. לא, כן זה, לא. להניח לזה, תניח לי עכשיו. כן, ממש אפשר. אבל זה מתחיל תמיד בתוך מקום של זיהוי. הדעת עייפות כעייפות, קריסה של התודעה כתודעה. הדעת חוסר שקט כחוסר שקט. לקרוא לו בשמו, לתת לזה את המילה. אפשר לחזור על זה. השתוקקות כהשתוקקות, סלידה כסלידה, ספק כספק. הדבר הראשון, לפחות 50% מכל הטיפול זה הזיהוי. כמה שיותר מהר. והרגע שבו שמתי לב עליו, זה טוב מספיק. זה אף פעם לא יהיה בדיוק ברגע הראשון. עם הזיהוי, לא לקחת את זה אישי. אתם לא רואים מפה. אני רואה את הפרצופים שלכם. לא היה פה פרצוף אחד באולם שלא עם תוך הדברים האלה עלו לו חיוכים על הפנים וכל מיני מקומות. זה קורה לכולנו. ככה תודעה אנושית מתנהלת. זה יוצא אצל כל אחד מאיתנו בסיפור האישי שלו. במחשבות המאוד מסוימות, דרך הזה. אבל ככה זה בתודעה. לא לקחת את זה אישי. לא להזדהות עם זה. זה התופעה הזאת. ספק, השתוקקות, סלידה, חוסר שקט. ולא להאמין. לא להאמין לסיפור שכבר מתחיל לספר את עצמו. על מישהו אחר או עלינו. לא להאמין לזה. ותופעות הן באות, נשארות איזשהו זמן והולכות. ולפעמים גם, וחשוב להגיד, הן באות ביחד, נכון? הן לא תמיד כל פעם אחת. לפעמים שתיים, שלוש, לפעמים חמש ביחד. הן תמיד נעלמות. יש גם, אם תרצו וזה עוזר לזכור, ישנו איזשהו מודל, אני לא יודע בדיוק מה המקור שלו, שהוא נקרא rain, כמו גשם באנגלית, R-A-I-N. ה-R זה recognize. שקורנפילד הוא המקור? אוקיי, חשבתי שטרה, אבל... recognize זה לזהות. הזיהוי, הידיעה נורא נורא פשוטה. השתוקקות. סלידה. ה-A, בשונה מג'ק קורנפילד, או מתוך הזה, אני קורא לזה אלאו. המקור הזה, אקספט, זה לפעמים הולך... אלאו, להרשות. להרשות את זה שזה... ישנו, זה מה שישנו עכשיו. זה מה שנוכח. לא להיכנס למאבק בזה. זוכרים, אנחנו שוב ושוב בסיטואציות שונות, אנחנו לא בביזנס של מלחמות כאן. זה לא להילחם בזה. לזה זה חלק ממה שהזכרתי על הדימוי הזה של מכשולים, שהוא יוצר בנו מאבק. כאן עולה הדימוי של אורח. זה אורח, הוא מתארח עכשיו בתודעה. זה לא מי שאני, זה לא בעל הבית, הוא גם ילך. עכשיו הוא נוכח. להרשות זה לא אומר להזין אותו, אבל זה להכיר בזה שהוא נוכח. ה-I זה investigate with interest. לחקור, מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו סלידה למשל? שמתי לב שעולה לי המחשבה, עוד פעם זאתי? אוקיי, שמתי לב על המחשבה. אני רואה בתוך כך את התמונה שלה, אולי את הצליל של הזה. איך זה מרגיש בגוף? זה נורא נורא חשוב. מה קורה אם אני ממשיכה עם המחשבות האלה? מה קורה לתחושות בגוף? והאם זה non-personal. זה לא אישי. לזכור את זה ולהזכיר את זה לעצמנו שוב ושוב. זה משנה את מערכת היחסים שלנו עם האורחים האלה שבתודעה ומאפשר לנו ליצור יותר חופש וחופש מהם, פחות להסתבך איתם ומהמגדלים שנבנים מהם. אני כן, אתם עוד במקום, אתם יכולים עוד להקשיב קצת? זהו. אני כן אזכיר כמה דברים של, איך נקרא לזה, לטפל בזה טכנית. לטפל טכנית הרבה פעמים גם בתוך המדיטציה. אנחנו מרגישים תחת גל של נרדמים, רדימות, כבדות, התודעה קורסת, הגוף קורס. לשים דגש על השאיפה. כשאנחנו שמים לב, לשים לב בעיקר לשאיפה. לחוש את תחושה בשאיפה, יש איזושהי התרחבות בגוף, לשים לב אליה. בשאיפה, באופן טבעי, יש איזושהי אנרגיה, חיוניות שהשאיפה מביאה איתה. מי שנכון לא יכול לחשוב על זה, זה תהליך של הכנסה של חמצן אל המערכת. להתחבר אל המקום הזה. אפשר אפילו בעדינות בלשים דגש, להרשות לשאיפה, למרות שאנחנו אומרים, לתת לה לקרות כמו שהיא, כמו שאנחנו שמים לב, זה מורכב, טיפה להעריך אותה, את השאיפה. אפשר את כל התחושה של המודעות שלנו לגוף, כמו להתכוון, לפתוח אותה. תקשיבו לי בשני אוזניים, חלק מכם לא מבינים אחד מה אני רוצה עכשיו, ויש אבל כאלה שזה אולי מדבר אליהם. התחושה של ההרגשה של לפתוח את התשומת לב אל כל תחושת הנוכחות של הגוף כאן. מישהי היום בקבוצות אמרה, נורא יפה, מתוך האינטליגנציה המדיטטיבית הטבעית, שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, ויש יצירתיות, היא לקחה על עצמה ושמה יתדות. אני אומרת, כשיש שאיפה, אני אומרת שאיפה. כשיש נשיפה, אני אומרת נשיפה. כשאני מרגישה רדומה וקורסת, אין לי זה, זה עוזר, זה מכוון את התודעה, וזה לאט לאט מאפשר לי להרגיש יותר נוכחת. ולפעמים כשתשומת הלב עוד יותר מעודנת, זה יכול להיות ממש תחילת שאיפה, אמצע שאיפה, סוף שאיפה, תחילת המילה כמו מכוונת והיא כמו יתד. וזה אגב אותו דבר בהליכה. הרמה, הזזה, הורדה. אם זה מרגיש ככה, אפשר להשתמש ביתדות. אפשר להשתמש ביתדות גם מול חוסר שקט. זה גם כן עוזר להתקרקע. גם עם חוסר שקט, מקום של את השאיפה, את הנשימה טיפה להאריך. או גם להביא נשימה קצת, איך להגיד את זה, מין מלטפת. נשימה ממש כמו מלטפת, כמו עדינה אל ההרגשה הזאת. מי מזכירה לנו את ההתכוונות הזאת? אל ההשתוקקות, אני אציע דבר שעשוי אולי להישמת קצת מוזר, אבל תראו למי שמתחבר אליו. בתוך הקונטקסט שאנחנו בריטריט, לחקור אם, אני אוהב להגיד את זה באנגלית, אם if it delivers, אם זה נותן את מה שזה כאילו מבטיח, הקוסקוס, או הפעמון, אנחנו יושבים, שרק יגיע פעמון. ואז יש את ה... וכמה זמן זה מחזיק? כמה זמן ההתרווחות והרווחה הזאת, ומה שכל כך השתוקקנו לו, נותן לנו רווחה ושקט. או, 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 או הקוסקו, האוכל שאנחנו, אנחנו כל כך רוצים שתגיע כבר ארוחת הצהריים. רוב הפעמים, כשאנחנו כבר יושבים על השולחן, אנחנו כבר שכחנו מזה. אנחנו כבר אוכלים וצריכים להזכיר לעצמנו, מה זה לאכול בתשומת לב? איך לשים לב לזה? ואז בהפסקה אנחנו כבר מוצאים את עצמנו, משתוקקים כבר שיתלצלו בפעמון להיכנס, כי כבר משעמם לי. ואז שנכנסנו, כמה זמן מחזיק? לחקור את זה בקטנות, לא כפילוסופיה, אלא דווקא בתוך הריטריט, לראות את ההשתוקקויות הקטנות שעולות, ולשים לב כמה זה כערף עין, כמה זה לא, doesn't deliver, זה לא נותן איזושהי הבטחה שכמו גלומה שם. את הסלידה, את הסלידה, את ההתנגדות, את האברז'ן, לבדוק את הנעימה בגוף. כאשר עולה בנו סלידה, התנגדות, עדיפה, עוינות, יש לזה איזשהו ביטוי גופני. השתמשתי בכוונה במילה נעימה בגוף. ביטוי בגוף, יכול להיות שאני מרגיש איזושהי תחושה מסוימת באזור מסוים. מאוד יכול להיות שזה איזשהו סוג של קיבוץ, או קיבוצון. ויכול להיות שזה מרגיש ממש כמו נעימה, משהו נורא עדין, אבל לחוש את זה. לחוש את המקום הזה, ולשאול את עצמי איך זה מרגיש. להרגיש סלידה, התנגדות, aversion באנגלית, זה דוקה קלאסי. זה סבל. זה לא נעים, זה סבל, זה חוסר נחת. לחוש את זה. לחוש את זה וסביב זה להרשות לעצמנו בתוך כך להרפות. ועם ספק, אותה הצעה שיצאתי קודם, קודם כל לראות אותו ולדעת. וכל הזה זה מאתגר, זה לא קל. הם מסתווים, אנחנו לא שמים לב בכלל. הראייה, וואו, הנה זה ספק. כמו, זה ספק. הראייה שלו וההסכם. אחר כך. לא לנצח אחר כך, אבל עכשיו כשאני בודק משהו, נקרא לזה ישיבת מדיטציה, נקרא לזה ריטריט, נקרא לזה שנה ראשונה באוניברסיטה, הלכתי ללמוד משהו, כך רציתי אותו, כבר אחרי חודש, רגע, אני רוצה אותו, לא רוצה אותו. סוף השנה, לתת לעצמי את המקום הזה, וככה אנחנו מתחילים לעבוד עם זה, בתוך המקום הזה. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, אולי אם לחזור אל הדימוי הזה, שמקווה שלחלק מכם הוא דיבר, אני כל כך אוהב אותו, הדימוי של הבודה, עם המים, הצורות השונות שהמים נמצאים בהם. הספינה שלנו לפעמים נמצאת בנמל, והמים שקטים, לפעמים היא בלב ים, לפעמים גם שם המים שקטים, ולפעמים הם גליים, או מאוד סוערים. מים לפעמים שקטים, לפעמים סוערים. לפעמים הם צלולים, ולפעמים הם אחורים. לפעמים הם חמים, לפעמים קרים, לפעמים הם בוציים. לא משנה מה, המים תמיד רטובים. החופש שבלב הדברים הוא לא חופש שתלוי בדבר. ושם הלימוד הזה מכוון. ודרך זה, דרך הראייה וההתרקחות בתוכה, והצלילה יותר ויותר לעומק, יותר ויותר חופש מתגלה. בואו נסיים ברגע או שניים של דממה משותפת. הלוואי ויהיה בנו את האומץ לשנות את מה שמבקש שינוי. הלוואי ותהיה בנו הסובלנות והרוך להכיל את מה שאי אפשר לשנותו. הלוואי ותהיה בנו התבונה להבדיל בין השתיים. השעה עכשיו היא קצת אחרי 8:35, הסחפתי קצת.